טוב לכולם. אנחנו מתחילים סדרה חדשה, סיפורים כספירים שמה. סיפורי התורה נקראים על שם הספירות שנקראות על שם אבני הספיר. אבן ספיר יש לה עניין שמאיר עליה אור, אז היא מתפצלת להרבה גוונים. ככה גם הגוונים זה ביטוי לכוחות, אז ככה גם סיפורי התורה נקראים סיפורים, מכיוון שהם מבטאים את כוחות הנפש של עם ישראל. ואיך שאנחנו צריכים להוציא את אותם כוחות אל הפועל. על כן שהם הסדרה סיפורים כספירים. אז בואו נתחיל. מה הכיוון שבו אנחנו, מה נעשה? ניקח סיפורים מהתורה ונסביר אותם ברובד עמוק, את העולם הפנימי שלהם. הכיוון הוא יהיה כזה. המטרה של התורה, כפי שסברנו בכל השיעורים הקודמים, זה לפתח בנו את כישרון הנבואה. טוב, אנחנו לא נגיע לנבואה פה, אני כבר מוריד ציפיות, אבל מה שכן, אנחנו קצת נצליח להסתכל על המציאות בצורה יותר עמוקה, בראייה קצת יותר פנימית, קצת להבין יותר את איך בנוי הסדר המוסרי של העולם, כמו שרופא יודע את הסדר הפנימי של הגוף, אז ככה גם אנחנו נדע את הסדר הפנימי של המציאות, ונוכל להסתכל גם מתוך זה גם קדימה. אז זה מה שהתורה אמורה לפתח בנו, זה מה שסיפורי התורה אמורים לפתח בנו. אני אגיד עוד משהו קטן, שסיפורי התורה, אפשר לומר, יש בתורה סיפורים ומצוות. והסיפורים הם הטעמים של המצוות. בסדר? אז אם נעמיק גם בזה, אז נוכל גם לראות את זה. בכל מקרה זה יופיע עוד מעט כספר שנקרא עת הספיר. בסדר, יש עת הלב. אז עת הספיר זה המשך שזה בעצם הטעמי המצוות מתגלים בסיפורי התורה. עת הספיר. ספיר זה אבן הספיר. בעזרת השם. טוב, אז בואו נתחיל. אני רוצה דווקא להתחיל היום מסיפור הבריאה מבראשית. אבל כדי להתחיל מסיפור הבריאה אנחנו צריכים לעשות הקדמה קצרה. אנחנו רגילים לקרוא את סיפור הבריאה כסיפור שבאמת פעם היה, לפני בערך 6,000 שנה, היה עולם שנברא, ואז היה, כן, היה טוב ובור, ואז היה חושך ואור ורקיע וצמחים וכו' וכו'. ואז תמיד גם נשאלות שאלות, איך יכול להיות שאדם כתוב עליו שהוא נברא לפני 6,000 שנה, למרות שכך כל מאובן פשוט בחצר. מאובן בחצר, כך יהיה תיארוך פחמן הכי פשוט של פחמן 14, שזה משהו, חומר שמודד תאריך של דברים, צריך לכמה מיליארדי שנים, אני יודע, 14 מיליארד שנה הגיעו לשיא. ואיך יכול להיות ש... כן, על פי המדע, אדם בא מהקוף, והתורה כתוב שהוא בא מבוץ. כן, הרב אבינר תמיד אוהב להגיד שהוא לא מבין למה אנשים נעלבים שאומרים להם שהם באים מקוף, אבל שאומרים להם שאומרים שהם באים מבוץ, הם נרגעים. זה דבר מאוד מעניין, צריך לחקור אותו. אבל בכל מקרה, הסיפור פה הוא משהו ש... זה אנחנו מבינים את זה, זה מה שסיפר לנו הגלנת. טוב, עכשיו צריך להתקדם. אני חושב להסביר את המילים. בראשית ברא אלוהים, ואז נוכל להבין את כל סיפור הבריאה. מה זה בראשית? אנחנו חושבים שבראשית זה בהתחלה, נכון? אלא שהתורה אומרת לנו משהו אחר. בראשית, כן, יש ביטוי נקרא כן, ראשית חוכמה יראת השם. כן, פסוק בתהילים, ראשית חוכמה יראת השם. הראשית נקראת חוכמה. מה זה אומר? מה זה בראשית? אז אנחנו אומרים גם בחוכמתה. מה זה בחוכמתה? ראשית, חוכמה, המושג חוכמה, שימו לב ש... אני אומר למישהו, איזה חכם אתה? מה אני אומר לו? וואי, איזה רעיונות יפים יש לך. איזה... הערת לי איזה רעיון. גם חז"ל, יותר נכון שלמה המלך, משתמש בביטוי אמור לחוכמה אחותי את. החוכמה היא נקראת אחות. מנתם? מה הבנתם? למה זה נקרא אחות? כי אחות זה קשר בלתי בחירי. והחוכמה היא גם בלתי בחירית. חוכמה זה הערה ראשונית. איזה רעיון נפל עליי. כן, נפל עליי, אבל לא, לא אני בחרתי בו. לא אני פיתחתי אותו. הפיתוח יבוא על ידי עכשיו, זה כבר יקרה בינה. אבל החוכמה זה הערה ראשונית. זה משהו חסר בחירה, בלתי בחירי.
אז כלומר, אתה פשוט נופל
מהשמיים? כן. אתה רואה ש... קפץ לי רעיון. לא מכיר את זה שקורה לך, שקופץ לך רעיון? אתה מנסה לחשוב, מנסה לחשוב, אבל לא בנית כאן רעיון. זה... התחברו לך כל מיני פרטים שפתאום. זה... אז אני אומר, החיבור של... אתה אחרי זה מסביר לעצמך איך הפרטים התחברו. אבל יש פעמים שעולה לך רעיון. זה לא שאתה עכשיו בכל היום יושב ועושה אחד ועוד אחד של... הברקה. יש מושג כזה שנקרא הברקה. אני מקווה שכולכם חוויתם אותו. אם לא, תנסו, זה מאוד מדהים. הברקה. זה נקרא חוכמה. חוכמה זה הערה ראשונית, בלתי בחירית. לכן זה גם נקרא אמון לחוכמה אחותי את. הראשית נקראת חוכמה. מושג בראשית, זאת הערה בלתי בחירית. מה זאת אומרת? המטרה של הבריאה היא להיטיב. הבורא הוא אינסוף. הוא מושלם. כיוון שהוא מושלם, הוא רוצה להיטיב. וכיוון שהוא רוצה להיטיב, הוא מיטיב אינסוף. בהתחלה זה מופיע בצורה שהוא מיטיב לאדם באופן בלתי בחירי. זה נקרא בראשית. הופעה אלוהית. באופן כזה שהאדם נשטף באינסוף. לאדם אינו בחירה. הוא מקבל את הטוב של הבורא, הוא כולו טוב יחד עם הבורא, אבל זה לא בחירי. הוא כמו עובר שבלוע ברחם אמו. הוא ממש בלוע באינסוף. זה נקרא בראשית. ברא. מה זה ברא?
יצא.
יצא. זה באמת למדנו בשיעורים הקודמים שהמושג ברא זה לא יצר עם רש, אלא יצא עם א'. זה פירוש ארמי של התורה. הרי התורה נכתבה בשפה נבואית. והנבואה, שזה בעצם העבריות הקדומה, העברית הקדומה, הגיעה מארם נהריים, אברהם העברי. ככה רם נהריים זה הארמית. אז כדי להבין את הפירוש של התורה, צריך להבין את התרגום, התרגום הוא ארמי. כן? אז היצא, זה הפירוש של המילה ברא, נכון? ברא, זה ברא, מה זה ברצה? או נגיד שלמה בר יוסי. מה זה בר? הבן, כלומר הבן זה משהו שיצא ממני. מה זה חיית בר? חיית חוץ. אז ברא זה יצא. אז בואו נראה. בראשית, בהתחלה אינסוף, מופיע במציאות ב-100%. לאדם אין בחירה. הוא נשטף באינסוף. ואז, אין לאדם בחירה. אז מה עושה הבורא?
יוצא.
יוצא. בואו נדייק רגע. אז הבורא יוצא אמנם, כן, אבל יש פה מישהו שגם רצה שהוא יצא. זה האדם. אפשר לדמות את המצב הזה לרווק בן 40. שהוא מקבל הכל מההורים שלו. והוא מקבל הכל מורים שלו וזה רע לו. למה רע לו? אתה מקבל הכל, מה אתה צריך? לא, לא, עד שאני בעצמי לא יורה, זה לא שווה לי כלום. עד שאני לא אקח את כל מה שקיבלתי ואני אהפוך אותו לרצון, מרצון לקבל לרצון להשפיע, ואני בעצמי יורה, זה לא שווה לי כלום. אז בעצם הנשמות דוחות את האור האלוהי, ואז האינסוף מצטמצם, יוצא החוצה, בורא. זה משל, אני כבר אתן לך להרגיש אותו במציאות, בסדר? זה משל שמשתמש בו הארי. אני אגיד לך מה קרה בדיוק, אני לא יודע. אבל להגיד לך איך אני עכשיו אמור לחוות את הדברים, זה נדבר על זה עוד מעט. אז בהתחלה היה הכל אינסוף, לא הייתה בחירה לאדם. ואז הבורא ברא, יצא חוצה. ואז יש אלוהים. אלוהים, תירוש, ריבוי של אל. אל זה כיוון. כיוון זה משמעות. יש משמעות. מה זאת אומרת משמעות? משמעות זה אומר שעכשיו יש איפה להתקדם. לפני זה הכל היה מושלם. האינסוף שטף את המציאות. אז לא הייתה בחירה. הכל היה מושלם. לכן לא הייתה משמעות. לא היה איפה לשאוף. עכשיו שהוא יצא, יש איפה לשאוף. לכן בראשית. זה המצב ראשוני. אחרי זה ברא. ואז יש אלוהים. בראשית. ברא. אלוהים. משם מתחילה הבריאה. אז זה אנחנו מדברים. על כן, בריאת העולם בכלל לא מדברת על בריאת העולם הפיזי. אלא על בריאת העולם המוסרי. לפני 6,000 שנה התורה מדברת בכלל על בריאת המוסר, אם תרצו, על בחירת האדם, על מתי האדם החל להיות בחירי, חירותי, הפסיק להיות אינסטינקטיבי. המצב הראשוני שבו הבורא שוטף את המציאות, תחשבו על זה כמו ילד קטן שאבא תמיד אומר לו מה לעשות ואומר אמן. אין לו בחירה. אוקיי? אין לו בחירה במצב הזה. הוא ילד קטן, הוא אינסטינקטיבי. ילד קטן, תינוק. באמת, גם על פי המדע, כן, זה פחות, זה כבר לא תיאוריה, זה היסטוריה. פשוט מאוד רחוקה. היסטוריה, מה שנקרא, קדם ציוויליזציונית. כלומר, משהו שהוא קדם תרבותי, עוד לפני הציוויליזציה, עוד לפני שמכלל הייתה תרבות אנושית. לפני 10,000 שנה בערך החל המהפכה שנקראת המהפכה החקלאית. המהפכה החקלאית, לפני המהפכה החקלאית, היו בני האדם ציידים מלקטים. בין ציידים מלקטים. כלומר, היו... לא רואים איזה פרה, חץ וקשת, יורים. ממותה, חץ וקשת, יורים. זה מה שאתה עושה כל היום, תקמו חיה. אבל לפני בערך 12,000-10,000 שנה, החל המהפכה, שנקראת המהפכה החקלאית, האדם החל להתיישב במקום אחד, והחל להתעסק בחקלאות. עכשיו, מה קורה שאתה מתעסק בחקלאות? אתה מתחיל לשוב קדימה, אני אזרע את זה, אני אקצור את זה, בתאריך הזה והזה, אני צריך לשים לב לזה, אתה נהיה יותר מחושב. אתה נהיה יותר בחירית, אתה נהיה יותר חירותי. אם תעשו פחות או יותר, לפני בערך 6,000 שנה, אם זה התחיל לפני 10,000 שנה, זה דרך לפני 6,000 שנה. פחות או יותר החל האדם להיות יצור בחירי. ועל הבחירה הזאת, הכיוון הבחירי הזה, הכיוון המוסרי הזה, מדברת התורה. כי האדם הוא פחות אינסטינקטיבי. אינסטינקט זה אומר מצב שהוא עכשיו כמו צייד מלקט, כמו חיה. ובחירי זה אומר שעכשיו אני צריך לחשב כמויות, לחשב יותר כמו בן אדם, ממש להתעסק במחשבה אנושית, מה שאין לחיה, היא לא תחשב לך 10 שנים קדימה או חודש או 2 קדימה, לא, היא באה אוכלת וזהו, היא לא חושבת מוסרית, לא... ואז לאט לאט החל האדם לחשוב קדימה, להיות עם מחשבה ארוכת טווח יותר, ואז החל המוסר להתפתח, החל החירות, האחריות. חירות תמיד באה עם אחריות, כן? האדם החופשי ביותר זה אסיר בבית כלא, כי אין לו טיפת אחריות. מאכילים אותו, מרדימים אותו, אין? הוא חופשי, אבל אין לו טיפת חירות. כי אין לו טיפת אחריות. חירות זה לא חופש, כן? זה לא סוד מה שבא לי. כאשר האדם היה לפני המהפכה החקלאית הזה חופשי. אבל כאשר הוא מקבל עליו אחריות, הוא נהיה חירותי. הוא נהיה בעל בחירה. נהיה לו תפקיד, נהיה לו משמעות. אז זה בראשית ברא אלוהים. וזה קרה לפני 6,000 שנה. אז תראו, רק מהבנה ראשונה, אנחנו כבר פותרים שאלה שהתעסקו בה מאות שנים. כי אנחנו מבינים את הפנימיות של מה שהתורה מדברת. התורה לא מדברת בכלל על הבריאה הפיזית, מדברת על הבריאה המוסרית. אני לא אתעסק עכשיו בכל המושגים על טוב ורע וחושך על פני תהום. אני רק אגיד בגדול ממש. בסדר? ומשם נמשיך. אני לא אתעסק עד הסוף בכל הרבדים. ואני אגיד בגדול ממש שאם מראשית ברא אלוהים זה אומר שאדם נתחיל להיות בחירי לפני 6,000 שנה, וזה המסקנה גם של מה שאנחנו צריכים להרגיש. אני אנסה להגיד את זה עוד דבר. שאלת אותי קודם, נכון? שאלת אותי קודם, אוקיי, מה זה הדבר הזה שהבורא יצא? אז התשובה היא שבעצם כאשר הבורא יוצא, אז נשאר רושם מהמצב הקדום כאשר אין סוף היה פה, ואז אנחנו מרגישים רצון לשוב אל המצב הקדום. ככה אתה מרגיש לצורך העניין רצון לצדק. למה אתה רוצה צדק? מאיפה אתה יודע שצריך שיהיה צדק? אני יודע, כי חוויתי את זה כבר. מאיפה אתה יודע שצריך שיהיה אמת? כי חוויתי את זה כבר. אני יודע את זה. בסדר? במאמר מוסגר זה נקרא חווה. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אבל יש פה משהו שאני שואף אליו כי חוויתי אותו כבר. בסדר? עכשיו, הדבר הזה הוא שאיפת חיי. המטרה שלי עכשיו, בעצם, אחרי שהבורא יצא, אני רוצה להשיב אותו בחזרה אל המציאות. איך עושים את זה? התורה גם אומרת לי, בראשית, זה לא רק בחוכמתה, בחוכמה כמו שאמרנו, אלא בראשית זה בשביל ראשית. בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל תורה שנקראת ראשית. ראשית זה גם התורה וגם ישראל. מה, למה? אז... כיוון הוא שבעצם מי זה שמביא את, ה, את, ה, את העולם ליד שלו ומשיב את הבורא בחזרה אל המציאות מתוך בחירה ורצון. כלומר, המטרה היא עכשיו להשיב את הבורא למציאות, כן, אבל המציאות עוד פעם תשתף באינסוף, ולאדם עוד פעם לא תהיה בחירה. כן, אבל ההבדל עכשיו הוא שהפעם האדם יבחר בזה. האדם יבחר להשיב את הבורא למציאות, אתם מבינים? זה כמו שאבא אומר לי, אל תחצה את הכביש, ואני לא חוצה כי אני עד קטן, אבל אז אני כופר במה שאבא אמר ואני קופץ לכביש וכמעט מכונית דורסת אותי, ואז אני מבין מה שאבא אמר, אבל הפעם אני בוחר לא לקפוץ לכביש כי אני בחרתי בזה. בסדר, זה מה שאבא אמר, אבל הפעם אני בחרתי בזה. זה ההבדל. נכון, אנחנו אומרים ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. המצב לעתיד לבוא יהיה שיהיה השם אחד ושמו אחד. שמו זה אנחנו, הגילוי שלו. שמו זה השם שלי מגלה מי אני. השם זה הגילוי. לפני שהוא ברא את העולם, חזל אומרים, היה הוא ושמו אחד. שמו היה בלוע בתוך הוא. כן, היה בלוע בו. לעתיד לבוא יהיה הוא אחד ושמו אחד. נהיה בהרמוניה, נהיה בשותפות עם הבורא. אנחנו נבחר בבורא ולא הוא, כן, יהיה סוג של כפייה כזאת, קשר כפייתי, בלתי בחירי. גם שם זה מהות. התפקיד שלי גם מגלה גם על מהותי, על תפקידי. אז אנחנו גם מגלים את המהות האינסופית בעולם. אז בראשית ברא אלוהים, המטרה שלנו זה להשיב את הבורא בחזרה למציאות אחרי שהוא יצא, מנת לאפשר לנו בחירה. מי עושה את זה? עם ישראל, איך? על ידי תורה שנקראת ראשית, שנקרא ראשית עם ישראל. וזה קורה על ידי את השמיים ואת הארץ. חזל אומרים על המילה את, אותיות התורה שבהם נבראו שמיים וארץ, א' עד ת'. אז אם יש לנו את ראשון ואת שני, אז את הראשון זה יהיה את הלב, סתמנו. את הראשון יהיה תורה שבכתב, ואת השני יהיה תורה שבעל פה. אלא? ואו החיבור, משהו שיורד למציאות. אז השמיים הראשונים זה יהיה התפיסה השמימית, שבה נמצאת רק התורה שבכתב, שזה הגלות. בגלות יש רק את גרעין האומה, שזה התורה שבכתב. מי שרוצה לחזור לשיעור השני, ראה למה אנחנו מתכוונים בגרעין האומה. זה התורה שבכתב, שהיא מספרת לנו, מה שאנחנו עכשיו גם מסבירים, איך עם ישראל בנוי בפנימיות שלו, מה סכמת הנפש הפנימית של עם ישראל. והתורה שבעל פה זה איך ניתן להוציא את הכוחות האלה החוצה. זה כבר דרך ההשקיה. זה תורה שבעל פה. בגלות אין את דרך ההשקיה, כי אין אדמה מתאימה. אז מה שיש זה רק את הגרעין בתוך אדמת גלות. לכן, את הראשון, זה תורה שבכתב, השמיים, זה התפיסה השמימית של אלוהים בגלות, כן? אלוהים נמצא רק בשמיים, לא? שפיזית בשמיים, התפיסה השמימית, כלומר, משהו מחוץ למציאות. בגלות אין ארציות, אין הורדה למציאות, כי אין ממלכת כהנים וגוי קדוש, אין ממלכה, אין מדינה, אין ארץ ישראל, אין ארציות, אין חומריות, אין קדושה בחומר. אז את השמיים, זה תורה שבכתב שקיימת בגלות. הגרעין האומה, שמתפתח, שמכין את עצמו לקראת השיבה לארץ ישראל, ושמה ואת הארץ. הארץ, כן, בשפה הנבואית פירושה ארץ ישראל, ששם ניתן לפתח את גרעין האומה על ידי תורה שבעל פה. כלומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אין פירושו בהתחלה אלוהים ברא את השמיים ואת הארץ, אלא בהתחלה הכל היה אינסוף, בראשית ברא, ואז הוא יצא כדי לאפשר בחירה לאדם, בחירה שווה אלוהים, משמעות. ואז הדרך להשיב את הבורא בחזרה אל המציאות עכשיו זה על ידי תורה וישראל שנקראו ראשית, ואז זה קורה על ידי את השמיים ואת הארץ, על ידי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, דרך הגלות ודרך ארץ ישראל, דרך המעבר שעם ישראל עושה מהגלות לארץ ישראל. איך פתאום הכנסתי את הגלות? פשוט תראו את הפסוק הבא, והארץ הייתה תוהו ובוהו בחושך הפני תהום. מה זה? מה אומרים חז"ל? הארץ הייתה תוהו ובוהו בחושך הפני תהום. מה זה תוהו? גלות בבל, ככה חז"ל אומרים. מה זה בוהו? גלות פרס, מדי זה פרס. גלות, כן, אחרי זה חושך, יוון, גלות יוון. מה זה על פני תהום? גלות רומי, גלות אדום. מה פתאום הגלויות? פשוט, כי דיברנו על התפיסה השמימית, גלות התפיסה של ארץ ישראל. ועכשיו אנחנו אחרי הפסוק הראשון שהבנו מה המטרה הכללית, עכשיו יורדים למציאות. במציאות הארץ את הטוב ובואו, יש בארץ ישראל, יש בארץ המון גלויות, המון תפיסות גלות. יש סיגים, סיגי גלות שבאו מבבל, וסיגי גלות שבאו מפרס, וסיגי גלות שבאו מיוון, וסיגי גלות שבאו גם מאדום. אני אגיד ממש בכללי, בבל זה התלמוד הבבלי, כלומר התורה כדת, הכיוון של פרס זה יותר הכיוון האינסטינקטיבי, כן, הפרס זה כל הקטע של היציאה מהדת, כן, אמנם היציאה מהדת, אבל עדיין, נכון, בפרס זה פורים, כן, כל הסיפורים המן, אמנם שם יצאנו מהדת, כן, אבל עדיין לא באמת בנינו מקדש, בנינו מקדש שני, אבל זו הכנה לגלות. אז זה יציאה מהדת, אבל לא לגמרי עדיין ממש מימד הכרתי של, של תורת ארץ ישראל. אז זה יציאה, יציאה מהאינסטינקט, יציאה מהמצב של התורה כדת, אבל עדיין לא הגעל. אז זה יותר מצב אינסטינקטיבי. יוון זה כבר הפילוסופיה, זה הכפירה, כן, גם זה יש היום. וגם והמצב של, כן, אדום, זה כבר התרבות המערבית, זה, כן, וחושך על פני תום, פני זה הפנים, הפנימיות. אז החושך, הפילוסופיה, כן, הכפירה, היא הנשמה, היא הפנים, היא הפנימיות של הפוסט-מודרנה המערבית. היא עומדת על, על שורשי הכפירה של הדורות הקודמים, עכשיו אנחנו רואים אותם. כלומר, כל סיגי הגלות נמצאים כאן היום, חושך על פני תום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, אומרים חז"ל, זה רוחו של מלך המשיח, קרי. מכל הסיפור המעורבב פה עכשיו, של ארץ ישראל עם כל הסוגי נשמות שיש בה, מגלו, מבבל, מיוון ומי, כן, אנשים יותר אינסטינקטיביים, אנשים יותר הכרתיים, ואנשים, כל מיני סוגים, סוגי אנשים, כאלה, סוגי נשמות, כל מיני סיגי גלות, מכולם ביחד צריך להרכיב את מלכות המשיח. מכולם ביחד צריך להשפיע אור לגויים. כולם ביחד, אני אגיד ממש בגדול, שכל הגלויות האלה הם מקבילים לארבע נהרות. כן? וארבע נהרות, אני אגיד בגדול, נהרות, זה נהרות גן עדן. הכוונה היא לסוגי נשמות, בסדר? סוגי הערות, סוגי נשמות שיש בארץ ישראל, יש נשמות גיחון, יש נשמות פישון. לא ניכנס לכל המושגים, אבל ממש ממש בגדול, הכוונה היא שיש סוגי נשמות יותר אינסטינקטיביות ויותר הכרתיות. חז"ל דורשים את ארבע נהרות כארבע צדדי התורה. פשט, דרש, רמז וסוד. פרדס. אז זה הפישון, זה הפשט, הפרט זה זה הסוד, פישון, פשוני הלכות, הצד יותר הלכתי, כן, הצד יותר, כן, תורת הגלות, פישון זה בבל, ככה חזל אומרים בבראשית רבה, כן, הפרט זה הצד יותר של ארץ ישראל, הצד של תורת ארץ ישראל, פר ורווה, זה תורת הסוד. אז יש את סוגי נשמות, יש כאלה יותר נשמות אינסטינקטיביות שיכולות לצאת כזה בתורה, יש יותר שיכולות לצאת כזה בתורה, ומכל הסיפור המעורבב הזה פה בארץ ישראל צריך ליצור את מלכותו של מלך המשיח. כמובן משיח זה לא סבא זקן שרחוב על חמור, נכון? אלא זה אותו מניק פוליטי שצריך לבוא עכשיו איזה, ויצר מצב של אור לגויים ולבנות מקדש. זה המטרה. המטרה בפסוק א', הבעיה בפסוק ב', ורוחו של מלך המשיח מרחפת לפני המים. מים זה המצב הנוזלי, חסר, כן, חסר יציבות. עכשיו צריך לקחת את הכל ולייצב אותו על ידי תורתו של משיח, על ידי תורת ארץ ישראל. ועכשיו אנחנו מתחילים. אבל זה הסיפור, תבינו, שתי פסוקים, אנחנו חושבים כאילו שבהתחלה היה אלוהים ברא שמיים וארץ, ואז היה מלא בלגן פה. מה זה הסיפור הזה? אז הסיפור, זה מה שסברנו עד עכשיו, זה, וראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הם דור ובור וחושך בני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח. אז זה היה השלב הראשון.
מה הוא חושב על אלה שקוראים את בראשית בתור קבלה?
מה זאת אומרת בתור קבלה?
שיש שם צורות וכו'.
צורות? מה זאת אומרת?
לא, שכאילו יש שם, שהם יכולים לקרוא את בראשית בתור דברים רוחניים מאוד עמוקים וכו'. לאו
דווקא
בתור
תהליך
עמוק רוחני
של... זה בדיוק מה שאנחנו מסבירים עכשיו.
זה זה?
כן, זה זה. פשוט אנחנו מנסים להסביר את זה במושגים שלנו. כן, שהזוהר מסביר בראשית ברא אלוהים, אומר אבא ברא אמא. מה זה אומר לך? לא הרבה, נכון? אז אנחנו מנסים להסביר את זה כמה שאפשר להנגיש את זה למציאות שלנו. כן, הפעם לא נדאג כמו במושגים העליונים, כי כשאנחנו מורידים את התוכן, אז מן הסתם שהוא יורד באיכותו. אבל מה לעשות? צריך מתי שהוא להסביר. אבל זה הכיוון. אני לא ניכנס יותר מדי, עצמתי ממש מלמעלה. אבל מה שכן עכשיו זה חשוב, זה איך ריבונו של עולם, הרי כתוב שיש אור ויש חושך ויש מים ויש אדמה ויש עצים. אמרת סיפור בריאה מוסרי, אבל מדובר איתי בסיפור הבריאה, על משהו פיזי. איך זה פתאום אתה מדבר איתי על בריאה מוסרית? אמרת שניתן החירות, בסדר, ועכשיו אתה מדבר פה על איך אנחנו מופיעים את החירות בעולם, על ידי בשורת החירות של עם ישראל, דרך מלכותו של מלך המשיח, דרך כל הבלגן בארץ ישראל, הכל בסדר. אבל לריבונו של עולם זה קשור לאור וחושך, הכל זה. אז בוא נראה כמה זמן יש לנו. כן. צריך לחבר אותם. צריך לחבר את נשמות ישראל, צריך לחבר את צדדי האינסטינקט, את הפישון, את הפה שונה, את הצד ההלכתי עם הצד העמוק של הסוד. צריך לחבר את החילוני והדתי, את תל אביב ואת ירושלים, את אוכל בית הקודש, ולהביא פה בשורה אחת.
צריך לשנות אותם?
אין הכוונה שאנחנו צריכים להיות חילונים. אין הכוונה גם צריך להיות דתיים, צריך להיות יהודים. מה אתה אומר?
אתה צריך שינוי, מה זה חיבור?
חיבור קודש וחול. ראית בתנך אנשים שישבו ללמדו דף יומי? ראית אנשים שחילולו שבת?
לא,
אז מה כן הבנת? אתה מבין שאנשים האלה בדיוק, הם עשו בנות החול מתוך תודעת קודש, זה הנקודה. התורה בונה בתודעת קודש שמנת שנפעל בחיים מתוך קדושה.
אז האם לפי הוורס פטור ברור צריך להשאיר את
הנשמות שהם נטו החול? לא, המטרה זה לא להשאיר אותם, המטרה לחבר את הכל. חבר זה לא לשנות, זה כאילו להגיד אתה לא שווה, לא, זה לקחת אותך ועוד כל אחד יש חלק בפאזל וכולם מצטרפים לפאזל אחד.
יש מקום שהחילונים
כאילו שערו
בגאולה?
בוודאי, יש מקום גם לדתיים בגאולה, ברור. זה חספה.
צריך להחזיר את כולם
בתשובה? ברור שצריך להחזיר את כולם בתשובה, גם את הדתיים וגם את החילונים. מה זאת אומרת? מה, לא הבנת שצריך להחזיר את הדתיים בתשובה?
אם אמרנו שמלך המשיח מגיע,
נו, אני אגיד לך מה, להחזיר בתשובה,
כן, אבל לא בדרך האמת.
הבנתי, אבל דרך האמת זה לא עכשיו רק לקיים מצוות, אתה מבין את זה?
אבל זה יכול להיות חיים בחול לפי התורה
בדיוק, אבל אמין שרוב הדתיים לא חיים ככה,
נכון,
הם חיים פשוט רק תורה בלי קשר לחול.
אז גם זה,
אז גם הם צריכים לחזור בתשובה.
אז המשיח הגיע לא עם כל הנשמות האלה, כל הנשמות צריכות להתאחד סביב הנשמה האמיתית, ואז משם הגיע המשיח.
זה פשוט תהליך שקורה בעם ישראל, שחיבור קודש וחול, המשיח יבוא על גבי הדבר הזה. כלומר, אנחנו צריכים ליצור את הדבר הזה, את התודעה המשיחית בעם ישראל. משיח פירושו משוח בשמן. שמן זה חומר שמתחבר, חומר שהופך לרוח, זה השמן. משוח בשמן, משיח. והוא חלק גם רוכב על חמור, כמו שאמרנו. והתודעה הזאת היא זו שצריכה בסופו של דבר, היא המקיא בפטיש. כן, אבל המשיח הוא מה שנקרא מלכות, מלך המשיח. והמלכות היא מה שנקרא הספירה האחרונה, היא בסוף. היא התוצאה הסופית. לפניה צריך לבוא עוד הרבה תהליכים כדי שזה יקרה. אז אנחנו צריכים ליצור את החיבור הזה בין כל חלקי האומה, על ידי תורת ארץ ישראל, שהיא זאת שיכולה לחבר בין כולם.
זה יגיע אחרי שכל עם ישראל חי באותה צורה לכך.
חי בכיוון משותף של קודש וחול ביחד, כן, נכון. אבל בוודאי שגם הדתיים צריכים לחזור בתשובה. אחרת בגלל זה יש חילונים, אתה מבין. אז בואו נמשיך מכאן. אז מה זה? בואו נתחיל לפחות את היום הראשון. אז הבנו שהבריאה היא בריאה מוסרית. הבנו שהסיפור כאן זה סיפור על עם ישראל בארץ ישראל. המטרה היא של עם ישראל בארץ ישראל, מהי? בסופו של דבר, רוחו של מלך המשיח אמורה להשפיע על כל העולם כולו. להשיב את, נכון? המטרה להשיב את הבורא בחזרה למציאות. עכשיו זה להשיב את הבורא למציאות, זה בעצם להיות אור לגויים, ואז בעצם אין סוף ישוב בחזרה למציאות, היא השם אחד ושמו אחד. מה, נכון, שאנחנו אומרים את זה בלון שבח, אנחנו אומרים לפני זה כי לך תיכה הכל בערך תשבע הכל השון, כלומר המטרה היא שלא רק עם ישראל יהיה קדוש, המטרה היא שכל העולם יהיה. עכשיו איך זה קורה? זה קורה דרך זה שעם ישראל מקדש את החומר. זה קורה דרך זה שעם ישראל, כמו שאמרנו, מחבר את כל צדדי האומה, מהצדדים החומריים, הצדדים הרוחניים, מחבר את כולם. הדבר הזה הוא בעצם עם ישראל בארצו שמפתח את כישרון הנבואה. הנבואה היא בעצם החיבור בין הצדדי האינסטינקט לצדדי ההכרה. בסדר? אני חושב שסברנו את זה המון בשיעורים הקודמים, אבל אני אגיד את זה ממש במילה אחת. הנבואה זה יכולת לראות איך מכל הרע יצא טוב. בסדר? יש מלא פרטים במציאות, ואני מבין את המגמה הכללית. אני מבין לאיפה כל הפרטים הולכים. בסדר? גם אנחנו יכולים לראות את זה אולי קצת בצורה שכלית, אבל נביא לא רק מבין את הפרטים שאוקיי, יש מגמה כללית. הוא מצליח ממש לראות איך כל הפרטים מובילים למקרה אחד שהוא גם יכול לחזות אותו ולהבין אותו. לא בצורה שכלית, אלא בצורה אינסטינקטיבית. למה? כי מרוב שהוא כבר מבין את הדברים בצורה שכלית, זה כבר מופיע אצלו בצורה אינסטינקטיבית רגשית, שזה כבר נובע ממנו על ידי כוח דמיון שכזה. זה נשמע מאוד פשוט, אבל זה הדבר הכי מסובך בעולם. זה הכישרון הכי קשה להשגה. צריך ללמוד את כל סתרי התורה, את כל תורת הסוד. זה לוקח כמה עשרות שנים. אחרי זה צריך להתקדש עוד כמה עשרות שנים ולדעת להוריד את זה לרמה החומרית, ואז להתפלל כולי היי ואולי. בימינו זה לא אפשרי. רגע שנייה, אני אענה לו למה זה לא אפשרי. מהסיבה הפשוטה שאתה רק יורד למציאות, אתה כבר נופל. תיאורטית זה אפשרי, מציאותית זה לא, אבל כשתהיה מציאות מזוכחת יותר ותתעדן יותר, אז יהיה אפשרי. למה הנביאים בתנך היו צעירים? תשובה, מכיוון שהנבואה בימי התנך הייתה אינסטנקטיבית ללא ההכרה. כל הגלות מה שעשתה זה בנתה את היכולת ההכרתית, על מנת שעכשיו נוכל להופיע את זה גם הכרתית וגם אינסטנקטיבית. נפלא, נמשיך. יום הראשון יש לנו אור, באי אור. מה זה אור? אור זה אור הגנוז, נכון? לא אני אומר, זה הפשטן של התורה. מי הפשטן של התורה? רש"י. והוא מתעקש להגיד לך אין פשט. אור הגנוז, מה זה אור הגנוז? אור הגנוז זה הראייה הפנימית של המציאות, ראייה נבואית האמיתית של המציאות שנגנזה מאיתנו. בסדר? זה האור של היום הראשון, והראייה הזאת נגנזה מאיתנו. עכשיו בואו קצת אור הגנוז זה האור שדרכו אפשר לראות מסוף העולם מהצופה, מה שנקרא, כלומר היכולת לראות איך כל הפרטים מובילים לאותה תכלית. למה נבואה?
למה
נגנז? בדיוק בשביל שיהיה לך בחירה ותוכל להשיג אותו מתוך בחירה, בדיוק בגלל שכל האור היה פה ואתה משיב אותו. בואו נבין איפה סינב הנבואה בדורות הראשונים היא הייתה חסרת בחירה חופשית, ולכן זה גם קרס, כי לא אנחנו בנינו את זה. עכשיו הנבואה שתשוב לעתיד לבוא היא נבואה שגם תהיה חסרת בחירה, אבל אתה הפעם אתה בנית את חוסר הבחירה. זה מה שנקרא מוסר ישר, כלומר אתה כבר לא בוחר, מתחיל להתאמץ, להתגבר על ככה או ככה, לחטוא לא לחטוא. אתה כבר לא בוחר, זה כבר נהיה טבוע בך, כמו שברור לך שאתה לא תרצח, אז איך ברור לך שאתה שומר את העיניים, וברור לך שאתה לא מדבר לשון הרע, וזה הכל ברור לך. כלומר זה לא שכלי, זה כבר אתה לא מצליח. יש סיפור על הרב מרדכי אליהו שהוא ניסה, הוא התבלבל ורצה להגיד תיקון לאה בשנת שמיטה. כמדומני לא אומרים תיקון לאה, תיקון לאה כמדומני לא אומרים, תיקון רחל, תיקון לאה לא אומרים בשנת שמיטה. הוא בא לשבת, הוא לא צריך לשבת, הוא עושה, נכון, לא אומרים תיקון לאה, כלומר הגוף שלו לא נתן לו לעשות טעות, כי מרוב שהקודש טבוע בגוף, זה כיצור, זה הנקודה, זה מה שנקרא, אל תקריא חרות אל החירות, זה לוחות ראשונים, זה המצב הראשוני, וזה המצב של מוסר ישר. בסדר? אם הדור היה רואי, הרב מרדכי אלו היה נביא, אבל הדור לא רואי, כלומר, אין יכולת לרדת למציאות, מרובד מסוים, אבל תאמין שאם הוא היה בדורו של משה, זה היה אחרת. או בדורות, בעזרת השם, הדורות הבאים. אבל הסיפור הוא ש... זה תלוי בנו. זה ממש תלוי בנו. על פי, תראה, בסך הכל בגדול היא גם חזרה כבר, כלומר היא התחילה לשוב, בעצם שיבה, בעצם תורת הקבלה שהתחילה להתפתח, ומכאן ועלה זה הולך וגדל. לרב קוק היה שיחי נבואות, ולנו זה בעזרת השם ילך ויתפתח בעוד הרבה שנים קדימה בעזרת השם. אבל אני רוצה רגע לעשות פה רגע לקודה חשובה, מה זה אותו אור של היום הראשון? אז אני אגיד לכם משהו שהוא קצת עמוק עכשיו, אבל אנחנו כאן בדברים עמוקים. האור מקורו באוויר, בסדר? אוויר, מה זה אוויר? האוויר זה המצב, מצב א' נקרא לזה, המצב הראשוני שאין סוף שתף את המציאות. למה זה נקרא אוויר? מה שאני אומר לך, בוא נע, כל המילים שלך מלאות באוויר. אתה מלא באוויר, מה זה אוויר? אתה חסר משמעות. בדיוק, המצב הראשוני שאין סוף היה במציאות היה משמעות, זה נקרא אוויר. עכשיו, איך המילה אוויר בנויה? בתוך המילה אוויר יש את המילה אור, אבל באמצע תקוע יוד, נכון? מה זה היוד? יוד. פן בר יוחאי, בר יוחאי, יוד חוכמה קדומה. מה זה יוד חוכמה? זה החוכמה. מה זה חוכמה? זה המצב הראשוני. איך נקרא המצב הראשוני? חוכמה, נכון? ואיך הוא מצטייר באותיות? האות יוד. עכשיו מה קורה שהיוד יוצאת? מה נשאר?
אור.
יפה, הנה אור, מה אתה רוצה? אז זה אור, כאשר יצא היוד, נשאר אור. אז היה אוויר. זה לא משנה, כמו תראו, כתוב חיות.
שתי פעמים, נגיד.
לא.
גם כאן זה מחליט.
לא, האוויר במקור זה עם וב אחת, אחרי זה בא האקדמיה, אני יודע, הוסיף האותיות, אבל בגדול האוויר במקור שלו זה עם וזה, ואז מוצאים את היות, זה לא משחק, לא, אבל זה לא, אתה לא מבין את הרעיון, אז אם אתה אומר ככה לא הבנת כלום, זה לא משחק מילים. הוא מסביר לך שהאור של היום הראשון, כן, מקורו באוויר הראשוני הקדמוני הראשון. כלומר, במצב הראשיתי הכל, האין סוף והסוף, הנשמות והאין סוף היו ביחד. כלומר, האדם היה במצב של מוסר ישר, אומנם חסר בחירה, כל הרע הפך לטוב, לא היה רע, הכל היה טוב. המקור של האור הגנוז הוא משם, זה מה שבא להגיד לך, אתה מבין? היהוד יצא החוצה, ולכן עכשיו יש את האור הזה. המטרה זה בסופו של דבר, זה שהיהוד תצא ואז יהיה רק אור. כלומר, שאתה תבחר בזה, אתה תבחר במצב הראשון. זה האור הזה, אתה מבין? הבנת מה אמרתי? היהוד יצא ונשאר אור. המשחק מילים הוא לא רלוונטי. לא, אבל המשחק מילים כאן הוא לא הנקודה. המשחק מילים הוא בא להסביר לך רעיון מוסרי. לא, ממש לא הפוך. המשחק מילים הוא מולבש לגבי זה. זה לא... אגיד לך את האמת, זה גם לא משחק מילים. יש משמעות אדירה גם לאות יוד. האות יוד היא נקראת חוכמה בגלל שהיא אות שלמה, אתה מבין? זה שבעברית הם החליטו, לא יודע, שעם השנים כותבים את המילה אוויר עם שתי ווים, זה נחמד.
לא, לא, זה פשוט שלכל אות, לכל דבר, לכל פסיק קטן יש משמעות, זה כל
דבר שהתורה שם. זה שמשתמשים בזה,
כל אותיות זה, לא, האותיות
המחות
כזה, זה
את מעלים
עכשיו.
יש משחק, אני מסכים איתך שיש אנשים שמשחקים זה בצורה לא רצינית. מה שאני אומר כרגע, אני רוצה להגיד לך את המקור שלו אחר כך, תאמין לי, המקור שלו לא כזה פשוט, אני לא יכול להגיד אותו כל כך במצלמה. אבל זה לא איזה מישהו שהמציא איזה גימטרי עכשיו, בסדר? אוקיי? זה יש איזה מקור רציני. לא כל דבר אפשר לשחק איתו. מה שכאן אני יכול להגיד לך, זה שהרעיון העמוק כאן זה לא איזה משחק מילים. זה היה אוויר, המצב הראשיתי, יצא היות, ועכשיו יש אור, והמטרה שלך, כן, והמטרה שלך זה לשוב לאותו אוויר, רק מתוך אותו אור. בואו נמשיך את הכיוון הזה, ובזה נסיים להיום. חזר מגבילים גם את המילה אוויר למילה יאור. המילה יאור היא אותם אותיות של המילה אוויר, אבל שימו לב איך זה בנוי. היוד קודמת לאור. מי היה ביאור? משה. למה משה? כי הוא אותו אחד שמצליח לקדם את המציאות אל האור, אל הראייה הנבואית. משה הוא הנביא, בידיעה, נכון? אז הוא אותו אחד שהיוד, כן, שבעצם הוא זה שדוחף את המציאות אל אותו אור. אבל שימו לב, שם היוד דוחפת את האור. כלומר, כביכול, יש פה איזו דחיפה, נכון? תורת משה, יש תורת משה, ועם ישראל קשה להם תורת משה. בגלל זה גם משה נכנס לארץ. זו דחיפה חיצונית. זה עדיין לא מבפנים. זה משהו שעדיין לא מתוך בחירת עם ישראל. לכן משה נכנס לארץ, יהושע ממשיך אותו. אז זה משהו חיצוני. ומה המטרה אבל? המטרה זה שהיוד תהיה בסוף. שהאור יגיע ליוד. זה נקרא אורי. איזה חג נקרא אורי? ראש השנה. אורי זה ראש השנה, אישי זה יום הכיפורים. נכון? יפה. מה קורה בראש השנה? ראש השנה, אנחנו כל שנה עוברים אינסטינקט להכרה, אנחנו בוחרים יותר ומתקרבים יותר אל התכלית של הנבואה. מה קורה בראש השנה? שופר, זה בדיוק הנקודה של כלי הבריאה. בהתחלה הכל היה אינסוף, זה הטור הראשון, המצב השלם. אחרי זה הבורא יוצא, יש שבירה, יש חיסרון, ואז הכל שב, כי הבורא שב וחזרה למציאות. זה הטור האחרון, זה התשרת תקיעה שאחריה. בסדר? אז בעצם הנקודה היא שבכל ראש השנה אנחנו שווים מהאינסטינקט אל ההכרה, מהמצב הראשיתי שאנחנו אינסטינקטיביים אל המימד ההכרתי, על מנת לשוב אל האינסטינקט, לומר אל הנבואה. בסדר? השיבה האחרונה, כן, אותם אנחנו שוב פעם משווים את הבורא למציאות, שוב פעם אנחנו נהיים באינסטינקט, אבל הפעם זה היה מוסר ישר, כי זה הטבע שלנו, כי אנחנו בחרנו בזה, כן? זה היה נקודה כאן. אז מה עושים כל ראש השנה? אנחנו לוקחים את היוד, מסיים אותה בסוף. אז מהאוויר זה הפך לאור, והיאור תמיד דוחף אותנו אל האורי. רק שתבינו, זה לא משחק מילים. יש פה רעיון כדי להגיד לך שהמטרה היא בסופו של דבר לשוב אל האור של היום הראשון. המטרה בסופו של דבר זה לשוב אל האור הגנוז. ועכשיו כל היום אחרים יסבירו לנו איך שווים לאור של היום, של האור, ליום, של, ליום הראשון של האור הגנוז, ואז נוכל באמת להגיע לתכלית. אל השבת, והכל ישוב בחזרה אל המקום. אז זה היה רק התחלה של הכיוון, אבל תבינו מה זה תורה. זה לא כל כך סיפורי סבתא, זה עמוק מניין, ואני אומר לכם את האמת שלא הסברתי כאן, לא שם ראשי תיבות, ואולי גם לכי סגימת, ואתה רואה שזה גם לא הכיוון של מה שמדברים. זה עמוק ורחב, ואני אומר לכם שלא כל כך הסברתי כאן שום דבר ממה שזה באמת, אבל ממש ממש מלמעלה, וזה הזמן שיש לנו בחילה. טוב, בהצלחה.
תודה רבה.
מה?
איזה שלב החיים בקצת?